שלום לכולם. התחלנו לראות בפעם הקודמת את התפיסה העקרונית של הרמב״ם, שאומרת שכדי לעסוק בפרטים צריך קודם כל להתעסק במכלול, כמו שזה נכון בעולם הרפואה. דיברנו על זה בפעם הקודמת. עונה רמב״ם, זה נכון גם בעולם הנפש, שקודם כל צריך לעסוק בראייה הכוללת של הנפש, ומתוך הראייה הכוללת לראות את הכוחות השונים של הנפש, ואז נוכל גם לעקוב אחריהם ולזהות את המקומות שאנחנו יכולים לתקן, להשתפר בעזרת השם. הרמב"ם, ראינו שהוא מדגיש שנפש האדם אחת, ופה הרמב"ם רוצה לחדד את העמדה שלו, למה כל כך היה לו חשוב להדגיש שנפש האדם אחת. אומר הרמב"ם, כבר הקדמנו בזה הפרק, רק קידמנו בזה הפרק, שדברינו אינם רק בנפש האדם. כי כוח המזון, כוח הזן, שיזון בו האדם, אינו כמו כוח הזן, שיזון בו הסוס והחמור. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית. והנפש ניזון בחלק הזן מן הנפש אשר לא. אמנם יאמר על הכל ניזון בשיתוף השם בלבד, לא שהעניין בכולם אחד בעצמו. וכן יאמר על האדם ושאר בעלי החיים מרגיש בשיתוף השם בלבד, לא שההרגש שבאדם הוא הרגש אשר בשאר בעלי החיים, ולא הרגש אשר בזה המין הוא הרגש עצמו שבמין אחר. כל מין במין אשר לא נפש, יש לו נפש אחת בלתי נפש אחר, והתחייה מנפש זה פעולות אלה, ומנפש זה פעולות אחרות. אפשר שתדמה פעולה לפעולה, ויחשוב בשתי הפעולות שהן דבר אחד בעצמו, ואין הדבר כן. הוא ממשיך עוד בדוגמאות שלו, ובסוף הוא כותב, הבן זה העניין, נפלא מאוד, העניין הזה נפלא מאוד, ייקשלו בו הרבה פילוסופים. זה נושא שיש לי פה ויכוח מאוד מאוד חריף עם הפילוסופים, וזה גורם דעות בלתי אמיתיות. אנחנו צריכים להבין קצת יותר מה הרמב״ם רוצה, על מה הוא יוצא למאבק מול העולם הפילוסופי. כשאנחנו מסתכלים על הפרטים, על החלקים של החיים, אנחנו בטעות יכולים להשוות מהר בין האדם לבין יצורים אחרים. אנחנו רואים. למה אנחנו רואים? כי יש לנו חוש ראייה, זה חוש עצבי, זה עצבים, מערכת עצבית של ראייה. תיקח את חוש הראייה של בעלי החיים, זה אותו דבר, זה מערכת עצבית. יכול להיות שיש הבדלים טכניים, הוא רואה יותר טוב, פחות טוב, אבל בעצם זה אותו דבר, זה חוש ראייה. יש לאדם צורך לאכול, רעב, ויכולת לאכול מזון. גם בעלי חיים, יש להם רעב וצורך לאכול, מערכת עיכול שעובדת, זה אנרגיה כזאת, מערכת עיכול, בסדר, יש הבדלים טכניים, אבל זה בעצם אותו כוח. וטוען הרמב״ם, בשום אופן לא. הרמב״ם אומר, חריף בזה, מאוד חשוב לו להדגיש את זה, בשום אופן לא. זאת הסתכלות שהיא חוטאת אל המכלול. אתה רואה ראייה, כוח רצון לאכול, כל מיני רצונות, אתה משווה, זה דומה לזה, זה דומה לזה, דומה, האדם דומה למנקודה הזאת לבעל חיים הזה, וזה דומה לכל. אתה טועה לגמרי. יש פה אדם, קודם כל יש פה נפש אנושית, שהיא שונה לגמרי במהות שלה, מהנפש של בעל החיים. קודם כל יש פה נפש אחרת, ישות בפני עצמה שנקראת נפש. והנפש הזאת היא ממנה נשלחת הראייה, ממנה נשלח הרצון לאכול ולגדול, ממנה בא כוח השמיעה. זה בא מהנפש. זה אלו זרועות, אלו שליחים של הנפש האנושית. אומר הרמב״ם, כשאתה מסתכל על כוח מסוים, אתה לא מסתכל עליו לבדו, בפני עצמו, אתה רואה מאיפה הוא בא, של מי הוא שליח, מה מניע אותו. ותמיד אתה צריך להסתכל קודם כל על הנפש, על המקור, ולאור זאת להסתכל עכשיו על הענף, על השליח של הנפש. אומר הרמב״ם, זה מאוד מאוד חשוב, נכשלים בזה הרבה פילוסופים, ובגלל זה יש להם דעות לא נכונות, דעות בלתי אמיתיות. למה זה כל כך חשוב לרמב״ם, פה ממש בהתחלת המערכה, להדגיש את הדעה שלו, את השיטה שלו? כשאנחנו חותכים את הנפש, את האדם לחתיכות, ורואים את כוחות החיים שלו כעומדים בפני עצמם, אנחנו עלולים להפוך את האדם ליצור שיש בו הרבה מרכיבים שהם לא מרכיבים אנושיים. אני לא אמצא שם אנושיות. יש פה, זה כמו חיה, בזה הוא כמו חיה. יש, נכון, יש, בנושא הזה הוא מיוחד, הוא בן אדם. אבל בהרבה חלקים באדם, אני לא מצפה לראות שם משהו אנושי. הוא רואה, הוא שומע, הוא מריח, הוא טועם, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה להתרבות, הוא כמו כל יצור אחר בעולם. אני לא מדבר על דברים שנכתבו לפני 2000 שנה או 1000 שנים, אלו דברים שנכתבים היום. היום יש פילוסופים מובילים מאוד בחברה, באנושות, שזאת התפיסה שלהם. גם פילוסופים, גם חוקרי מדעי הטבע, ביולוגים, ובוודאי גם פסיכולוגים, שככה מסתכלים על האדם. המון התנהלויות שלנו כבני אדם, מנתחים אותם בדיוק כמו שמנתחים בעלי חיים. אותו דבר. למה האדם מתנהל כך וכך? שורש ההתנהלות שלו בכל מיני תחומים, תראה, זה אותו דבר כמו בעולם החי, זה אותו דבר. זה נובע מאינסטינקט הקיום, מיצר ההישרדות, מהתחושה של, מהרצון לתת מודע שנמצא בבעלי חיים של התורשתיות, שרוצים הרצון להיות חזק, כל מיני תפיסות שהן גם תפיסות פילוסופיות, גם ביולוגיות וגם פסיכולוגיות. וככה מנתחים את האדם. זה הופך את ההסתכלות שלנו על האדם. האדם הוא יצור, אין בו משהו מרומם, אין בו משהו, אל תחפש את האנושיות, הוא תמצא אותה רק בדברים מאוד מאוד מסוימים, אם בכלל. הנפש האנושית לא קיימת, אין דבר כזה נפש אנושית. יש פה אוסף דחפים, אוסף צרכים, אנרגיות, שעוד תמצא כדוגמתם גם בעולם החי, והאוסף הזה נוצר אדם. ההסתכלות הזאת על האדם, אומר הרמב״ן, היא הסתכלות שבעצם מוותרת מראש, למצוא את הנפש האנושית, את המניעים, את הדחיפה האנושית בהמון התנהלויות ותפקודים שלה. האם ראייה של אדם היא אמורה להיות ראייה אחרת במהותה מראייה של בעל חיים? לא ברמה הטכנית שהוא יש לו יכולת לראות לקילומטר והוא לחצי קילומטר. האם במהות זו ראייה שונה. אם אני מצפה מאדם לראייה אנושית, או שראייה זה פונקציה, זה כמו מצלמה. ויש מצלמה איכותית יותר, איכותית פחות, זה המצלמה שיש לנו פה יורדת. יש לך ציפיות ממצלמה? לא. אתה מצפה ממצלמה שתהיה? לא, זה מצלמה. יש לנו פה מצלמה, יש לנו פה מכשיר הקלטה. כמו שיש לך היום. אם אני מצפה מאדם שהשמיעה שלו תהיה שמיעה אחרת, כי היא באה מהמקום, מהנפש האנושית. הנפש האנושית דוחפת אותך לשמוע. היא, הנפש האנושית, אומרת לך תשמע. וכן על כל כוחות החיים. אומר הרמב"ם, זה מאוד עקרוני. שאני מסתכל על האדם, על כל האדם, על כל כוחותיו, על כל חלקיו, ורואה בכולם את הביטויים של האנושיות. האנושיות מתבטאת כאן. זה מבט אחר לגמרי, זה תביעה וציפייה אחרת לגמרי מאיתנו, מבני האדם. הפרשנות שלנו, אנחנו מפרשים את עצמנו בתזולותינו. מה דוחף את האדם? מה מניע אותו? האדם רוצה להתקיים, האדם רוצה להתפתח, לגדול, מה מניע אותו? הוא רוצה לראות, הוא רוצה לשמוע, מה מניע אותו? מה מניע אותו? משהו אנושי. והגורם להשמיע הוא משהו אחר לגמרי. הנפש היא דוחפת את הצמיחה, את הגדילה, גם הגדילה הפיזית, את החושים, את הדמיונות, את הכל. את הרגשות בוודאי, את הרצונות. חשוב מאוד לרמב״ם, שזה שאנחנו קוראים, אומרים שלאדם יש רצון להתקיים, אדם מערך תיקול, וכוח כזה של להקל מזון, זה לא אותו דבר בכלל מאותו רצון של בעל חיים. זה משהו אחר לגמרי, זה בא ממקור אחר. מבחוץ זה נראה אותו דבר. קורא לזה שיתוף השם. זה נראה דומה מבחוץ. אבל זה בא ממקום אחר, ממעיין אחר. מדחף אחר שנקרא הנפש. ולכן גם החושים, מה שקורה פה, הרגש, מערכת החושים של האדם, היא באה ממקום אחר. היא באה ממקום הנפש האנושית. כי לאדם יש נפש, מיוחדת, אחת, שהיא שונה מהנפש האחרת. ולמרות שתדמה פעולה לפעולה, מבחוץ זה נראה פעולות דומות, ואתה חושב שזה אותו דבר, אתה משנה, רואה, לדעת. לא, אין הדבר כן. אמר מביא משל. הוא מביא משל, יש לנו שלוש מקומות חשוכים. ואני רואה אור, אני רואה ששלושתם יש אור. אז מי ששטחי, רואה יש פה אור. לא, מה פתאום? אחד זרחה עליו השמש ועיר, השני עיר עליו הירח ועיר, השלישי הודלק בו הנר ועיר. בכולם יש אור, אבל מה גרם לאור? אור זה תופעה פיזיקלית, נכון? פיזיקלית זה אותו אור. אבל מה גרם לאור הזה? מה דחף אותו? פה השמש גרמה לאור, הוא הירח, הוא האש, הוא הנר. אותו דבר, נפש האדם פעלה את החושים האנושיים. ונפש החמור פועלת את החושים של החמור. ואין עניין שיקפצם, זה לא אותו דבר. זו הפרדה מהותית והפרדה נפשית. הרמב"ם רוצה שככה נצא לדרך. הוא כותב את זה בתחילת המערכה, כי רק ככה אנחנו יכולים להתחיל לעבוד. אם אנחנו לא מציבים את זה בתחילת הדרך, מראש השאיפות, הציפיות, הפרשנות שלנו של האדם, יהיה אחרת לחלוטין. הנה למשל, אני אראה אדם מאוד רעב. בגלל שהוא רעב, הוא אוכל ברעבתנות, אוכל ככה, דוחף לו, אוכל אותו ככה. ואני אומר לו, אתה ממש רעב? הוא אומר לי, ממש, אני ממש רעב. תראה איך אני אוכל כמו משוגע. ואתה אומר, נכון, פעם אחת ראיתי באמת חתול שלא אכל הרבה זמן, ובאמת הוא היה נראה בדיוק ככה. לא, לא, נכון, זה טבעי. זה מאוד טבעי שיצור שהוא לא אכל הרבה זמן, אז הוא מתנפל על האוכל. נכון, אתה צודק, גם חתול ככה וגם אני ככה. בסדר גמור. זה אומר, הרמב"ם לא מקובל עליי. לא מקובל עליי. אתה לא חתול, אתה לא נמר, אתה לא, אתה בן אדם. זאת אומרת, כוח הרצון שלך לאכול גם האנושיות שלך. ולכן הציפיות שלי ממך הן שונות לגמרי. הדחף שלך הוא אחר היום. אני אוכל לדבר עם, עם הכוח הנפשי הזה, לפנות אליו, לפנות על הנפש יותר נכון, ולצפות משהו אחר, להתנהלות שונה, להנהגה אחרת. כי הכוח שדוחף פה הוא כוח אחר. ככל שאתה הפוך את האדם, זאת אומרת, הוא כמו כל היצורים, רמת הציפיות שלך מהאדם יורדת, 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 יורדת. אין איזה... אתה לא מצפה למשהו שונה, אנושי. לא. אני אומר את זה כאן, אני אומר את זה, אומנם זה לא הנושא שלנו, אבל העולם, לצערי, המחקרי שסביבנו, לא רואה את הדברים כך. העולם המחקרי, הביולוגי, הפסיכולוגי ברובו, והפילוסופי. היום, יש היום... איש אחד, שהוא נחשב אחד היום, אחד הפילוסופים הכי גדולים בחברה הישראלית, עוסק בהיסטוריה, פילוסופיה, הוא נחשב היום הדמות הכי פופולרית, וכל הכתיבה שלו, וכל הפרשנות שלו, של כל האדם, כולל אותנו, היא פרשנות חייתית. כל התופעות האנושיות, זה, תסביר בסוף, זה יצר הקיום, וזה יצר ההישרדות, וזה תחושת הכוח, וזה תחושת הכוח, וכל מיני אנרגיות. בדיוק מובן לך, אם אתה נותן. הוא, קראתי סבר אחד אחר, חוקר ביולוג, זאת אומרת, תסתכל על להקת זאבים, ככה, 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 אתה רואה את המוטיבים האלה, אותו דבר, זה מופיע בכלבים, אותו דבר גם אצלנו. ככה במחקר, אותו דבר. אותו עיקרון, זה פשוט אותו... אותו דחף שאם אתה תראה אותו מופיע גם כאן, בהתנהלות של חברה אנושית. ככה הם כותבים ביולוגים, פילוסופים והיסטוריונים, וגם בסוף זה משפיע על הפסיכולוגיה. זה משפיע על הפסיכולוגיה. הפסיכולוגיה זה כבר לא מצחיק. כי זה כבר ממש קשור להתנהלות של הנפש, ולהתנהלות של הציפיות שלי מהאדם. אני, מה אני רוצה? מאיפה האנרגיות באות? מה דוחף אותה? לכן המבוא הזה הוא מבוא על, שמתוכו עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל חלקי הנפש.
מה אפשר שאלה?
זה הכי טוב. הכי טוב זה
השאלה. מופיע הפילוסופים, אז בעצם מה כאילו מייחד את האדם בעל החיים?
שיש לו שכל.
זהו, זה הדבר הזה.
זה הרבה מאוד. יש לו שכל. אז הציפיות שלי שם. זאת אומרת, אני מצפה בשכל לראות אותך אנושי מאוד, או בדברים שנגיד סביב המעגל של השכל. אבל בחלקים אחרים, אני לא מצפה לראות שם את האנושיות שלך. היא לא תבוא לי שם לידי ביטוי, שם היא תבוא לידי ביטוי. שם זה, לא, כי זה החלק הזה, הוא בדיוק כמו החלק שיש לכלב, זה אותו דבר. אז שם אני לא מצפה לראות אנושיות אצלך. אנחנו אומרים בשבת בבוקר, בסוף נשמת כל חי, כאמור לדוד, אומר דוד בתהילים, ברכי נפשי את השם וכל קרבי את שם קודשו. אומר דוד, אני רוצה שגם הנפש שלי תברך את השם וגם הקרבי. מה זה קרבי? מה? המים, מערכת העיכול. ברכי את שם קודשו. וכי המעיים שלך, מערכת העיכול שלך, אמורה להשתתף בהילול שם קודשו של הקדוש ברוך הוא. מה הקשר? אני מבין, הלב שלך, הרגש, השכל. ליבי ובשרי רננו לאל חי. מה זה בשרי? מה איך הבשר שלך נעלה לאל חי? כותב הרב קוק שם, בפירוש שלו לסידור, לפי הרמב״ם אנחנו יכולים להבין, ככה הוא מצטט את הרמב״ם, פה אצלנו, הוא אומר, ככה אפשר להבין. כי אם המערכת העיכול שלך היא סתם מערכת עיכול כמו שיש לכל יצור אחר, אז אין לי ציפיות. אבל אם הדחף שלך למערכת העיכול שלך, מה הדחף שלך לזון, פיזי, הוא בא מהנפש האנושית, אז אני יכול לצפות, לקוות, אומר דוד, שאני בעזרת השם כל כך אדאג לזה שבאמת ייראה, באמת יתגלה האמת, שבאמת מה שמניע את קרבי זה הנפש שלי, ואז גם הקרביים שלי אני לא את שם השם, גם הגוף שלי, הכל, בהכל אני יכול להלל את שמו של הקדוש ברוך הוא. כי אם הכל בא מהנפש האנושית, אז ככל שהנפש האנושיות שלי תתבטא יותר, אני אדאג לזה שהיא תתבטא יותר בכל נושא ונושא, יש פוטנציאל, יש התכנות כזאת, אז יכול להיות שאני אעלה את שם השם בכל התפקודים שלי. זאת קדושה. שאיפת הקדושה היא בגלל שנפש האדם אחת. אנחנו לא עוסקים בזה ברמב"ם. הרמב"ם לא עוסק בהבחנות האלו, ובספרים אחרים עוסקים בזה.
אז מה הכוונה?
פה הרמב"ם לא עוסק בהבחנות האלו. כוח החיים של האדם, המרכז האישיותי, הרי יש אישיות. ההבחנות האלו, נפש, נשמה וכדומה, הרמב"ם פחות עסק בהם, בכתבים שלו. אבל אנחנו נראה מילים אחרות שהרמב"ם מתקר. אבל פה הנפש, הכוונה, מרכז החיים. יש מרכז שממנו הוא דוחף את החיים, את כל כוחות החיים. אנחנו נעבור לחלקים של הנפש וננסה להתעכב קצת על כמה דברים שהרמב"ם מדייק לנו כדי ללמוד על עצמנו. חלקי הנפש, הנפש של האדם מחולקת לחמישה חלקים. כלומר, יש חמישה חלקים שונים זה מזה לגמרי. הנפש תוחפת את כולם. יש פה חמישה תפקודים שהם שונים לחלוטין אחד מהשני. הכוח הראשון קורא לו הרמב״ם החלק הזן. החלק הזן זה הדחף להתקיים, לגדול ולהתרבות. זה נקרא החלק הזן. זאת אומרת, הרצון להתקיים, לצמוח ולהתרבות. יש בזה, בתוך זה, המון חלקים. יש את הכוח המושך. כלומר, כשאנחנו מכניסים אוכל לפה, הוא לא נופל בתוך הקיבה. אלא לאט לאט. יש כוח שמושך אותו לאט לאט, ולעומתו יש כוח שמחזיק. כלומר, אנחנו רואים שהעיכול יש לו שתי כוחות שסותרים אחד את השני. יוצרים איזה איזון. יש כוח אחד שמושך את האוכל פנימה, וכוח אחד שאומר, רגע, לאט לאט, מחזיק. ככה העיכול נעשה בשלבים, האוכל לאט לאט נכנס פנימה, הוא לא נופל לנו לתוך הקיבה. אחר כך יש עוד כוח שנקרא מעכל, מפרק את המזון לחלקים, ואז, אני לא שומע, מה?
זה
כוח נפשי. זה הנפש שלך שליח, זה הנפש שלך שליח שנקרא כוח הזן, אנרגיה, או פקודה כזאת, והפקודה הזאת משפיעה על הגוף. פה זה יש גוף, ויש מישהו שנותן פקודות.
אז זה כאילו שמישהו לא יסתם, זה לא בגלל שהוא עושה
את זה, כאילו, זו הטכנית. בוודאי. חס ושלום, אם אדם עשית ככה, נכון? עשית ככה? אינסטינקט, נכון? אז אם חס ושלום אדם פה קיבל מכה, חס ושלום, מה אנחנו מיד צריכים לשים לב? שלא נחנק. אנחנו לא נתן לו לאכול ולשתות. אם אני אתן לשתות לבן אדם שאיבד את ההכרה, זה מסוכן מאוד, הוא לא לחנק. למה? כי זאת אומרת שהמים ייכנסו בלי מינונים, בבת אחת. זאת אומרת, הנפש נותנת את הפקודה. ואם לא יהיה הנפש, הנפש נותנת פיקוד, מרכז הפיקוד לא עובד, זה מאוד מסוכן להכניס לו אוכל או שתייה לפה, אוכל לחנק. זאת אומרת שזה לא מכונה. כן? יש פה נפש שדוחפת. מעכל זה מפרק את המזון, ועכשיו יש שני כוחות. שוב, ניגודים. חלק מהמזון נדחף החוצה, דוחה למותרות, וחלק מהמזון הולך לצמיחה, מגדל. ויש כוח נוסף שרוצה להוליד, לדומה, ויש כוח שרוצה להבדיל את הלחות, את כל הנוזלים, להפריש מה שכן צריך לאיזון ומה שצריך לדחות. סך הכל, שבעה כוחות. שבעה כוחות שמניעים את כל גלגלי הקיום הגופני, ההתפתחות הגופנית וההולדה. מה הם עושים הכוחות האלו? איך? כלומר, באיזה כלים הם משתמשים? באיזה איברים פעולתם? כן, האיברים הם רק הכלים שאיתם הכוחות עובדים. זה דבר מאוד רציני. מה יותר נראה ונגלה, מה נמצא תמיד, מה לא נמצא תמיד, כל זה, זה לא מין רופאים. שימו לב איך הרמב״ם מתאר את עולם הרפואה. עולם הרפואה, מאיפה הוא מתחיל לפי הרמב״ם? מהנפש. מהתחרשות נפשית, מאנרגיות נפשיות, שבסוף מגיעות גם אל התפקוד, לאיבר, אל הכלי. זו הסתכלות שלא רואה את הרפואה, היא לא מתחילה מהרפואה מהאיבר. הרפואה היא לא מתחילה מהאיבר, הפיזי, שזה רק הקצה האחרון, לדעת הרמב״ם, הרפואה שוב, זה מתחיל מהנפש. הנפש שלך כוח נפשי, מין רצון כזה. אנרגיה כזאת, שיש לה אופי, והיא בסוף מגיעה אל האיבר. והסתכלות רפואית, לא, נגיד, פחות חומרית, היא לא רק מסתכלת על הגוף, כן, זה רופא, היה רופא דגול, ההסתכלות שלו כרופא היא, יש פה מערכת שלמה, מהנפש עד האיברים של הגוף. זו תפיסה רפואית. יותר, אז יותר מערכתית, יותר כוללת, כל דבר הוא מתחיל מאיזה שורש, יראה בסוף באיברים. בכל אופן, כל זה שייך למלאכת הרפואה של הגוף. אם תרצו אומר על ללמוד רפואה, זה חשוב מאוד, אבל זה לא עכשיו. כי עכשיו אנחנו במסכת אבות, באמצע שישה סדרי משנה, ואנחנו עכשיו לא נלמד רפואה בגוף. אבל כן ללמוד רפואת הנפש, כי זה כן הנושא של מסכת אבות, זה כן הנושא של המשנה, ולכן מכאן ואילך הרמב״ם לא יגיד יותר זה שייך לרפואה, אלא זה הנושאים שעניינו אותנו. אנחנו עוברים לארבעה חלקים אחרים, שבהם אנחנו נראה שהרמב״ם מרחיב גם כאן וגם בפרקים הבאים. החלק הבא באדם, זה החלק המרגיש. מה ההבדל בין החלק הזן לחלק המרגיש? החלק הזן הוא כולו בפנים. הכל בפנים. כלומר, הגיע האוכל, ברגע שהאוכל הגיע, הכל פנימי. אוטונומי. נכנס האוכל, לכוח הגוף, ואז, כמו שחוזר, זה הכל בפנים. ובועה. לעומת המרגיש, הוא בדיוק הפוך. החלק המרגיש מתעניין במה שבחוץ. זאת אומרת, הרמב״ם מחלק את זה למשהו אחר. זה זרוע אחרת לגמרי של הנפש. זה זרוע פנים וזה זרוע חוץ. כל העולם הפנימי שלנו זה כוח הזן, פנימי אני מתכוון לומר של הגוף. ויש מערכת אחרת שלגמרי זה כוח נפשי אחר לחלוטין שפונה החוצה. אלו חמשת החושים. חמשת החושים זה כוח נפשי שפונה לסביבה. ואנחנו רואים חמישה. ראייה, שמיעה, טעם, ריח ומישוש. הרמב״ם מדרג אותם ראייה, שמיעה, טעם, ריח ומישוש. הוא שם את המישוש האחרון, כי הוא נמצא בכל שטח הגוף, אין לו איבר מיוחד. זאת אומרת שהוא פחות איכותי, כוח המישוש בדרך כלל פחות איכותי, אין לו איבר מיוחד, זאת אומרת הוא לא מאוד איכותי. הראייה יש לה איבר מאוד מיוחד, לכן בדרך כלל עולם הראייה הוא הדבר הכי איכותי שיש לנו. אנחנו עם העיניים יכולים לראות הכי הרבה דברים. הראייה היא מביאה לנו המון המון איכויות, המון מידע. הבריאה מביא לנו המון מידע, המון אינפורמציה על העולם, המון המון תורון, המון דברים. שוב, זה אדם שרואה, אדם שרואה, אדם ששומע, אדם שטועם, אדם שמריח. הנפש האנושי שלחה כוח שנקרא ראייה. שבסוף יש לו איבר שנקרא עין. לא העין רואה. זה לא נכון, העין לא רואה, אומר. מי שרואה זה הנפש. הנפש רוצה לראות. היא שולחת את כוח הראייה שמשתמש באיבר שנקרא עין. העין היא באה מכוח נפשי. עם רצון לראות שזה בא מהנפש האנושי. ולכן אני יכול לבלוט את בן אדם, להגיד לו מה אני מצפה ממך לראות. ראייה זה לא מצלמה אוטומטית, אני מה אני מצפה לך לשמוע, כי זה כוח נפשי, זה מה הנפש, וכן הלאה מה לטעום ולהעריך, כן זה רצון.
באותה מידה הנפש הייתה יכולה להחליט שאם אדם עיוור ואין לו
עיניים,
אז הוא היה יכול לראות דרך
פנס. זאת אומרת שאפשר לראות, והעיוור הוא רואה, אמנם לא דרך העין, אבל הוא רואה. כי כוח הנפש ממשיך לראות. אז הוא לא רואה בעין, אבל הוא רואה. כלומר, יש לו איזושהי תמונה בראש של משהו. לעיוור יש איזו תמונה. איך יש לך תמונה בראש? היה אמור להיות לך רק קולות בראש, ורק ריחות וטעמים ומישושים. איך נוצרה לך? איך לעיוור יש תמונה? יש לו תמונה. תראה לך, אין לך עיניים. בדרך יש לך תמונה. זה כוח הראייה. הנה הוכחה שכוח הראייה הוא משתמש בעין, אבל הוא עומד לפני עצמו. הוא מסוגל ליצור תמונה. אני רואה, העיוור רואה. הוא לא רואה את מה שקורה, אבל הוא רואה, יש לו איזה ציור. הוא מצייר לעצמו. הוא רואה את הציור הזה. והוא יכול להגיד, אני מספר לך בדמיון מה הוא רואה לנגד עיניו. כי כוח הראייה נמצא. אז אין לו עין. גם, יש להם איזה ציור בראש. יש להם איזשהו ציור. זה לא שאין להם שום ציור, רק קולות. יש להם איזה תמונה מסוימת. זאת אומרת, יש איזה כוח כזה שרוצה לראות. טוב, זה חשוב כי למשל נביא, הוא רואה, נכון? שמואל הנביא נקרא הרואה, הוא רואה בעיניים? שהנביא רואה, והיראה את השם, אומר ישעיהו פרק ו', והיראה את השם יושב, יחזקאל, ראיתי, יזכריה, ראיתי בעיני מנורת זהב. הוא רואה בעיניים? העיניים שלו רואות? הוא לא רואה, זה בחלום, הוא ישן. אז מה זה ראיתי? כוח הראייה, כיוון שהוא בא מהנפש האנושית, הוא יכול לראות, הוא רואה. הוא רואה מחזות אלוקיים, הוא ממש רואה. אבל זה לא דרך העיניים. זאת אומרת שהעין היא כלי של כוח הראייה. אבל כשהנפש האנושית היא מאוד מאוד מתרוממת, מאוד דבקה בהשם, אז הנפש האנושית שולחת כוח ראייה, והנביא רואה. הוא ממש רואה, הוא גם שומע. וישמע אחריי קול רעש גדול. מה, זה באוזניים שמעת? לא? אז איך שמעת? שומע, לגמרי. וכל העם רואים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? זאת אומרת ששוב, כוח הראייה הוא בא מהנפש. וכשהנפש עולה ומתקדשת ומתרוממת, אז כוח הראייה מתעלה. ספר מלכים ב'. ספר מלכים ב'. אלישע הנביא נמצא בעיר דותן וכל הצבא הרמי רוצה לתפוס אותו. הם רוצים לתפוס את אלישע כי הוא מגלה סודות לעם ישראל. כל צבא הרם מקיף את העיר דותן. אלישע קם בבוקר ויחד איתו המשרת שלו. והמשרת שלו אומר, תראה מה קורה כאן, אנחנו בסכנה נוראית, אנחנו מוקפים מכל עבר בחיילים הרמים שרוצים, אויבים שרוצים לתפוס אותנו. אלישע אומר, לא, יש לנו הרבה יותר חיילים בטובתנו. המון חיילים באו לעזור לנו. והנער אומר, המשרת שומע, אני לא רואה. איזה חיילים? אני לא יודע מה לדבר. אני רואה פה רק חיילים של גויים. לא, אתה לא רואה כמה חיילים באו לעזור לנו. מלא, תראי כמה מלא חיילים. הוא לא רואה. נו באמת, אומר אישה, הוא מתפלל לקדוש ברוך, תפתח לו את העיניים. ואז הנער רואה שכל הערים מסביב מלאים מלאים מלאכים. מלך מלאכים שבאים לעזור לאלישע להציל את אלישע. הוא רואה, זה בעיניים, זה ראייה פה, זה מה, מה, לאלישע היה לו פה משהו בעיניים, ביצבים יותר טוב, זה לא שהיה לו פה משהו באיבר עין שונה, זה כוח הנפשי, כי הראייה היא בנפש, וכשאלישע מתקדש, אז הוא רואה, לא בעיניים, העין זה כלי, הנפש רואה, וכשהנפש מתרוממת היא רואה, הוא רואה, הוא לא נכון, העין דיינת לא מצליחה לראות את זה, כי העין היא מוחשית, אבל הוא רואה, שוב, כוח הנפש הראייה, הוא עומד בפני עצמו, הוא נביא ראייה של בן אדם, ולכן אלישע כשהוא בן אדם, והוא מתעלה כבן אדם, הוא יראה, אם הרי כוח הראייה של האדם זה בדיוק כמו כוח הראייה של החמור, אז אין לך מה לצפות, שאתה תראה מה ש... מה ש... לא רואה, אין דבר אחר, לא, מה שהעין רואה, זה מה שרואים. כמו ש... מה שסוס רואה וחמור, גם אתה, אתה יכול... לא, אבל זה בא מהנפש האנושית, כוח הראייה. וכשאלישע יהיה קדוש, אז כוח הראייה שלו יהיה קדוש. אז הוא יראה דברים אחרים, לא דרך העיניים. כוח הראייה זה כוח נפשי. אותו דבר שמיעה. אותו דבר ריח. הגמרא מסכת סוטה. הגמרא מסכת סוטה אומרת, שבא איזה בחור אחד, ועבר לפני הרב שלו, הריח אותו, אמר לו, יש לך עירת שמיים. אני מריח את העירת שמיים שלך. מה זה? זה גם זה פסוק מפורש בספר ישעיהו, פרק י' א'. מלך המשיח כתוב, והריחו בעירת השם. ולא למראה עיניו ישפוט, ולא משמנה אוזניו הוכיח. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, מלך המשיח יבוא, ישפוט. איך הוא ישפוט? לפי הריח. פה הוא ישפוט. יבואו שני אנשים לבית המשפט, מריח, אתה חייב, אתה זכאי. הוא לא צריך לראות אותם, לא צריך לשמוע אותם בכלל. לא רואה ולא שומע, לא צריך. מריח. אם כוח הריח, זה כמו הריח של, אותו דבר כמו ריח של חתול, או שזה, זה רק קצת, זה עניין של איזה עין פיזי, זה אף, זה... לא, מה פתאום? זה בא מהנפש. זה כוח של ריח שבא מהנפש, ושהנפש מתקדשת. אז כוח הריח מתקדש. אז הוא מריח דברים אחרים. זה לא דרך חוש הריח שלנו, האף. האף זה רק כלי. הרוח, יש פה כוח נפשי שנקרא להריח. וכוח הנפש להריח בא מהנפש, וכשהמשיח מתקדש, אז הוא מריח. הוא מריח את הצדקות, את עירת שמיים של האיש הזה. הוא יודע להגיד, אתה הצדיק. עריכו ביראת השם. זה פסוק בספר ישעיהו, פרק י"א. כשרבי עקיבא אמר שבר כוכבא הוא משיח, אז אמרו לו, הוא עוד לא יודע לשפוט לפי הריח. אז סימן שהוא לא משיח. התווכחו איתו החכמים. והיה להם ברור, כשהמשיח מגיע, הוא פוסק לפי הריח. ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, אומר יצחק ליעקב. רשי, מה זה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם? שואל רשי, איזה ריח שדה אשר ברכו השם? הרי יעקב לבש אורות גדיי עיזים, זה מסריח. זה אור, אור של גדי עיזים, זה הדבר הכי מסריח בעולם, אומר רשי. אז איך אתה מריח ריח? כן, זה יעקב נכנס, וכשיעקב נכנס, יצחק אבינו מריח ריח גן עדן, אומר רשי. הכל בנפש, הראייה, השמיעה, הריח, הטעם וגם המישוש, הכל מהנפש. זה לא הגוף, זה רק הכלי האחרון. אל תתבלבל, אומר הרמב"ם, אנחנו לא חיות. זה לא אותו דבר, זה כוח ראייה שבא מאדם, ולכן האדם יכול לראות דברים אחרים. ולשמוע ולראות דברים אחרים. רוצות סיפור? סיפור ששמעתי באוזניי מבעל הדבר. כלומר, מי שסיפר, סיפר על עצמו סיפור. הרב של מגדל העמק, הרב גרוסמן, אתם מכירות? נכון שווה לשמוע אותו? אז הרב גרוסמן, הרב של מגדל העמק, פעם אחת ששמעתי הייתי באיזו הזכרה, והוא נתן שיעור, שיחה, וזה היה הנושא של השיחה. הנושא של השיחה היה שהחושים, זה הנושא שהחושים הם מתקדשים לפי האדם. כשאדם מתעלה, אז החושים מתעלים איתו. ואז הוא אמר, אני אספר לכם סיפור שקרה לי. הוא אמר, סיפור שקרה לי אישית. שתבינו על מה אני מדבר. אז אני מספר לכם מה ששמעתי מפיו. הוא סיפר שהרבה שנים הרבי שלו, שהוא תמיד היה מאוד הריץ אותו, היה גר בטבריה. זה רבי אחד, אדמור, שהוא היה כמו החסיד שלו, הוא הולך כל מוצאי שבת, הוא היה נוסע אליו למלווה מלכה לטבריה. איך שיוצאת שבת, ממגדל העמק, נוסע לטבריה, מלווה מלכה עם הרבי שלי. הרב גורסמן הוא חסיד. וחסידים נוהגים בשבת בבוקר לטבול במקווה. מקפידים. לפני התפילה, שבת בבוקר, בכלל כל יום לפני התפילה טובלים. בוודאי בשבת. הוא היה מקפיד על זה. לפני התפילה, שבת בבוקר, טובל במקווה. שבת אחת, הוא היה מאוד מצונה. הוא קם בבוקר מאוד מצונה, הייתה שבת חורפית. הוא אמר, טוב, אני בכל זאת אלך למקווה. הלך למקווה, ושכחו לחמם. המקווה שכחו להפעיל את החימום, המקווה היה כפוף. והוא היה מאוד הרגיש דרה, מאוד מצונן, בשבת חורפית, הוא אמר, טוב, השבת אני לא אתבול במקווה, כי אני מצונן וקר וזה וזה. זה, אין איסור, לא חייבים לתבול במקווה, זה נגע טוב, טוב, השבת לא. הלך להתפלל, זה הכל. יוצאת שבת, מה עושה מוצאי שבת? נוסע על הרבי שלו, נוסע על הרבי לטבריה, הרבי שלו כבר יושב, סעודת מלווה מלכה, הוא פותח את הדלת, מתיישב ככה, מתיישב בצד. הוא לא אמר כלום, רק התיישב, ישב בכיסא, איך שהוא מתיישב בכיסא, הרבי מסתכל עליו ככה, מבט צולב אותו. איך שהוא מתיישב, הוא לא אמר מילה. הרבי שמסתכל עליו, צולב אותו, מסתכל עליו ככה, רוצה, לא יודע מה לעשות. הוא מסתכל עליו, דופק על השולחן הרבי. הוא מספר את זה, הוא מספר הרבה יותר טוב, כי הוא הרב גוסמן יודע לספר. שם מכה על השולחן. אבא שלי, אומר רבי, היה מקפיד מאוד לטבול בשבת בבוקר לפני התפילה. מסתכל על הרב גורסמן בעיניים. מקפיד מאוד. ואז אומר, אפילו שהיה כפוף ונתן מכה על השולחן. אפילו שהיה קרח. אומר רב גורסמן, אני הרגשתי שאני נגמר מבפנים. הרגשתי שהוא... אני יושב כאילו אני שקוף לגמרי. אני רק התיישבתי, הוא ישר ראה אותי. הוא ישר ראה בדיוק. מה עבר עליי? מה המצב הרוחני שלי? טבלתי, לא טבלתי, הוא רואה הכל. הוא רואה הכל. כשאדם מקדש את הנפש שלו, הוא רואה? הוא רואה. זה לא עיניים. העיניים לא מספרות. הוא רואה? הוא רואה את המצב, הוא רואה את הכל. אנשים צדיקים, קדושים, שומעים, רואים, מריחים, תואמים, ממשישים, זה משהו, זה חושים אחרים. כי זה בא מהנפש האנושית. זה לא אותם חושים. כל זה אם כן, התוצאה של ההגדרה של הרמב״ם, שזה בא מהאדם, הנפש של האדם. יש הרבה סיפורים כאלו על גדולי ישראל, ואנחנו רואים ושומעים שככה צריך להיות גדולי ישראל. הרב חרלף, הרב יעקב משה חרלף, זכר צדיק לברכה, מספר במכתבים לבן שלו. הוא הבן שלו היה בחוץ לארץ, הוא מספר לבן שלו, הרב יעקב משה חרלף, נפטר לפני 70 שנה, פחות, 65 שנה, והוא כותב לבן שלו, אני הולך לכותל. ואני שומע, מדברים איתי מהכותל. כל פעם שאולך לכותל, אני שומע מישהו שמדבר איתי. מדברים איתי. הרבה אנשים הולכים לכותל. אני אומר, אני אצמד לאבנים, ואני שומע שמדברים איתי. אומרים לי כל מיני דברים אישיים, עליי, וזה. והוא כותב את זה במכתב. הרב חרלף לא היה איזה איש הזוי. הוא היה רב שכונה, הוא היה דיין, פוסק, ראש שיבה, הוא היה... והוא כותב לבן שלו מה הוא שומע שמדברים איתו בכותל. מישהו מדבר איתו, מהאבנים, יש קול שיוצא משם. יש מי ששומע ויש מי שלא שומע. ומה זה תלוי? לאוזניים שלך? למכשירי שמיעה שתשים? בנפש. כי השמיע מגיע מהנפש. אז הוא שומע. הוא מספר לה, הוא כותב, מה אני שומע כשאני הולך לקרוא? שני אנשים יכולים לשמוע כל שופר. אחד זה רומם אותו ויקדש אותו, ואחד זה לא עשה לו כלום. ומה זה תלוי? במחלקת אף אוזן גרון של הדסה? לא. זה תלוי במה קורה לנשמה שלך, לנפש שלך. אז כוח השמיעה שלך הוא כוח שמיעה אחר. אתה שומע דברים אחרים. אתה רואה דברים אחרים. זה מביא אותנו לחלק הבא, שנראה לי שנרחיב בו הרבה. נתחיל היום, בעזרת השם, נראה לי שבפעם הבאה נרחיב. החלק הבא הוא נקרא החלק המדמה. אז ראינו, חלק, כוח אחד בנפש, כוח הזן, זה הפנים, כוח המרגיש זה החוצה, החושים. ויש את כוח המדמה. כוח המדמה זה החיבור בין החוץ לפנים. את הפנים זה הזן. החושים זה החוצה. המדמה מחבר בין החוץ לפנים. מה הוא עושה? הוא כוח שיזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגו. משפט כזה של הרמב"ם. אז בוא נראה, מה זה, מה זה? יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים. יש לנו את החושים. החושים, אין להם זיכרון. כלומר, כשאני רואה, אם אני עכשיו אצום את העיניים, אני לא רואה. ואם נגיד יהיה עכשיו מסך, אני לא רואה. החושים יכולים לתת לי אינפורמציה רק בזמן אמת, עכשיו. כשאני שומע את הכל, אני עכשיו יכול להגיד לך מה שמעתי. מה אני רואה עכשיו. עכשיו, אבל כשזה נעלם, כשהאובייקט שאני רואה או הכל שאני שומע נעלם, אז אין לי... אז אין לי כלום. אני לא, נגיד חושך, נגיד מגיע הלילה, מה אתה רואה? לא רואה כלום. או נגיד שיש המון ריחות, מה אתה רואה? לא מצליח לראות כלום. טעם, לא יודע, יש לי קביעה בפה, אני לא עולה לי, לא מרגיל, לא טועה. זאת אומרת, אנחנו תלויים בקשר ישיר. החושים, הם צריכים קשר ישיר. אבל יש לנו כוח אחר שהוא סוחר. יש לנו כוח בנפש שאוגר בתוכו את כל מה שראינו, את כל מה ששמענו, את כל מה שהרחנו, את כל מה שטעמנו, את כל מה שמששנו. הכל. זוכר הכל. זה מין מחשב על ענק כזה בנפש שזוכר הכל. נאגר, הכל נאסף. לא צריך להתאמץ על זה, ולא זיכרון שצריך לעבוד עליו, זה זיכרון אוטומטי. זה אוטומטי. כל מה שראינו, נשמע. נשמע, כל מה שראינו, שמענו, הרחנו, הכל, נכנס פנימה. זאת אומרת, החוש עולה החוצה, והכוח המדמה מכניס פנימה. מה שראית, נכנס פנימה. נכנס למאגר האינסופי, שכולל בתוכו מיליונים מיליונים של תמונות, קולות, ריחות, טעמים ותחושות, מאגר של זיכרון עצום. מה קורה למאגר הזה? המאגר הזה נותן לנו, בעזרת הזיכרון, מאפשר לנו להרכיב הרכבות. ירכיב קצתם אל קצתם. מה עושה המאגר? זה מאגר מדהים. לא רק שהוא זוכר, אלא הוא עושה כל הזמן קישורים. אז אני אתן דוגמה פשוטה, איך עובד כוח המדמה. מדמה הכוונה מקשר. עושה את זה דומה לזה. סוציאטיבי. קישור. מדמה. איך הוא עובד? איזה חיה נמצאת עכשיו בחוץ שם? מה? מישהו ראה אותו? אתם רואות את החתול? אתם לא רואות, נכון? אז איך אתם יודעות שיש חתול? מה?
זה הכל.
אז מה? מי אמר שזה חתול? אתם לא רואות שיש לך חתול. אלא פעם, לפני המון שנים, ראיתם פעם ראשונה חתול. כוח הראייה. ושמעתם, כוח השמיעה, יללה. נכון? ושניהם נחקקו ביחד ונוצר קישור ביניהם. הנפש, הכוח המדמה קישר אותם. ועכשיו, מספיק שתשמעו יללה, שזה מעורר את הזיכרון, של מה? של משהו ששמעתם, ואוטומטית מה עולה מהזיכרון? מה שראיתם, חתול. אתם אפילו, מי שיש לו חוש שמיע טוב, יכול אפילו להגיד אם זה חתול קטן או גדול, צעיר או מבוגר. למה? כי מי שיש לו חוש. למה? איך זה קורה? הרי לא רואה עכשיו. אז איך אני יודע שיש לו חתול? כי יש לי קישורים. בתוך הנפש יש מערכת אדירה של קישורים. מה ששמעתי ומה שראיתי, בדמיון נקשר. יש זיקה. ולכן מספיק שאני אשמע, אני כבר רואה. איך אתה יודע שלך? אני כבר רואה שאתה חתול שם. בלי לראות אותו, אני רואה אותו. זה נקרא דמיון. הדמיון עושה, בעזרת הזיכרון, הוא משלים תמונה. הוא יוצר לי השלמה של תמונה, על פי נתון אחד, הוא משלים לי עוד נתונים, עוד דברים, שאני לא, אין לי אותם. אבל בעזרת הכישורים, אז הוא משלים לך את התמונה. מספיק ששמע, אני כבר... הכוח הדמיון הוא מטורף. לדוגמה. אני מריח משהו, פתאום נזכר בסבתא שלי. סבתא שלי נפטרה לפני 30 שנה. זה לא יאומן. הלכתי לאיזה מקום, באמת. היה שם איזה חומר ניקוי. ניקו שם את, לא יודע, את הרצפה עם איזה חומר ניקוי, פתאום סבתא שלי ראתה לי לראות. לא יודע למה. באמת למה? כי בילדות, כנראה שהלכתי לסבתא שלי פעם לבקר, והשתמשה בחומר ניקוי הזה. אז החומר ניקוי הזה, הריח שלו, נשאר לי מזיכרון לפני 40 שנה, ונוצר קישור אי שם, בין הריח הזה למראה של סבתא. אז פתאום אתה נזכר בסבתא. אבל לא רק שאני נזכר בסבתא. בבת אחת אתה, בלי בזה אלפי שנייה, אתה נזכר במלא, פתאום מלא דברים צופים. פתאום רגשות עולים לך. וכל מיני תחושות. כל מיני דברים עולים. ופתאום יש איזה טעם בפה אפילו. לפעמים אדם שומע איזה צליל, איזה מנגינה, ונוצר לו מצב רוח. וזה, למה זה קשור? למה, זאת אומרת, המנגינה נוצר לתך מצב רוח כזה? איך זה קורה? לקישורים. למה? כי יכול להיות שלפני לא יודע כמה זמן, יכול להיות לפני 20 שנה, 10 שנים, לא משנה מה, היית מצב רוח לא טוב, או כן טוב, לא משנה, והייתה מנגינה במקרה באוויר שם. אז בזיכרון נוצר קישור, שקישור הוא לא בחיר, הוא אוטומטי, שמוזיקה X מקושרת למצב רוח Y. אז ברגע שהמוזיקה נשמעת, מיד זה עולה. למה? זה נקרא כוח המדמה. כוח המדמה יוצר לנו קישורים. אין סוף קישורים. המון המון מהתחושות שלנו בחיים. גם השלמת תמונה, כמו שהחתול הזה, אבל גם המון 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 תחושות וחוויות שלנו בחיים. התוצאה של הקישורים המשוגעים האלו, שהם אוטומטיים, עובדים מאוד מהר. אין לנו שליטה עליהם. לפעמים יש רגע אחד שאנחנו צפים. יש רגע שאדם צף, יכול להיות שהוא צף לשנייה אחת, ובכלום זמן, הדמיון שלו עבר איזה 20 נושאים, שהם כנראה קשורים אחד לשני. הוא מתעורר? רגע, אז איך הגעתי לזה? זה היה קשור לזה וזה 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 וזה, זה כל מיני קישורים של ריחות מרונה, הגעתי כל כך מהר לשם, כמו חלום בהקיץ כזה. אדם רגע צף כזה, זה דמיון. דמיון הוא מאוד מהיר, הוא יוצר קישורים, אחד אחרי השני. של כל מיני דברים. של דברים שראיתי ושמעתי והערכתי לה, הכל הוא מקשר. כל מיני סוגים של קשרים, והמון המון מהחוויות שלנו, התחושות, מהרגשות, מהמון דברים, זה הדמיון. זה כוח לא רצוני. אנחנו לא מתכננים את זה, זה פשוט קורה. פשוט קורה אוטומטית. יש לו המון השפעה על החיים שלנו, ואנחנו נעסוק בזה בעזרת השם. כי זה כוח עם המון המון נוכחות בחיינו. אנחנו צריכים להכיר אותו. להכיר אותו היטב. להכיר אותו על הטוב ועל הלא טוב שבו. אז נראה לי שבזה נעסוק בדברת השם בפעם הבאה. תורות טובות לכם.